או כמו שאתם אומרים, פי חייס. ניתן עוד דקה למאחרים. יש כאן ספרים, חבר'ה? רז? יש כאן ספר? יש לך ספר? איך קוראים לך? תזכר לנו?
בועז.
כן, אני שבוע שעבר
סינגר?
מינסטר. רציתי לשאול כבוד הרב, אולי אתה יודע ספר טוב לזוגיות?
כן, אבל המצולמים, נדבר אחר כך. טוב חברים, תפתחו בבקשה בעמוד פ"ח למטה. הספר שאנחנו לומדים עכשיו זה הספר של רב אברום שפירא, הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב, זכר צדיק לברכה. והספר נקרא אהבתי תורתך, וזה מתאר בשתי מילים, אהבתי תורתך, את האישיות של רב אברום, שהייתה באמת במסירות נפש אדירה, מוסר את הכל למען לימוד התורה, שהוא גם בניינו של בית ישראל. יש לך ספר? נראה ככה בית הנייד, כי שכחתי לכבד אותו. כלומר, אם היינו שואלים את רב אברום, מהו הספר שהיה רוצה שיוציאו אחרי פטירתו, וזה יצא אחרי פטירתו, אין ספק שהיה אומר ספר שעוסק באהבת תורה, בלימוד תורה. אז אנחנו אמרנו שאנחנו בעמוד פ"ח, באמצע הספר, לשם הגענו, למי שזוכר, זה כבר פעם שנייה שאנחנו לומדים את הספר הזה. אומר רב אברום ככה, הוא מביא גמרא בבא קמא, והנושא זה להראות שהתורה היא נותנת חיים. אם אדם רוצה לחיות ולחיות בשמחה, הפתרון הוא, מה? פ"ח. וכמו שאתה אומר, רז פ"חיס. אם אדם רוצה לחיות חיים מלאים בעולם, המתכון הוא להתחבר לתורה. וכשאדם לומד תורה, זה חייב להביא אותו לחיים. היום הייתה לי שיחה עם בחור שאמר לי שהוא לא מרגיש טוב במכון, בלימוד. שאלתי אותו, אז למה אתה נמצא כאן? אז אמר, אני חושש שהקדוש ברוך הוא לא יהיה מרוצה אם אני אעזוב, אני מפחד. שאולי יעניש אותי הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מכל שתחיה בשמחה. התורה אמורה לתת ויכולה לתת חיים. אם תורה של יום שלם היא לא מתאימה לך, אז תעבוד ותשמח בעבודה ותלמד בערב. הרי אם התורה לא נותנת לך חיים, אז זה לא תורה. כי התורה זה לא איום, זה לא שוט, זה לא חרב, זה לא חובה של כל היום כולו תלמד, אלא כל אחד על פי המינון שמתאים לו. ואתה חייב לשמוח. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שתשמח. כשהוא אמר ללמוד תורה, זה כדי שיהיה לנו שמחה בחיים ועוצמות של חיים. אמרת לו, רגילים העולם לחשוב שרק תורה ורק תורה, וזה המעלה הכי גבוהה. כל אחד במדרגה שלו, כמה תורה שהוא יכול לספוג. אז בילדות אנחנו ניתן יותר, כי זה הבסיס לכל החיים כולם, וגם הלאה בנערות. אבל כשאדם מגיע לגיל מסוים, הבחור הזה הוא כבר בשנות ה-20 לחייו, אתה לא יכול ללמוד תורה מתוך איזה לחץ, מתוך פחד, ולא לנק ממנה שמחה ולקבל ממנה חיים. אני אומר את זה על רקע מה שכעת נלמד, שעניינה של תורה זה לתת חיים. אז כמו שאין חיים בלי תורה, גם תורה בלי חיים זה לא תורה שלמה. אז מה כן אפשר בלי תורה בכלל? חס ושלום. צריך תורה, צריך קשר לתורה. כל אחד על פי הדרישה הפנימית שלו, על פי היכולות שלו. לא רק היכולות הטכניות, אלא היכולות הנפשיות, הכישרון וכדומה. בואו נראה את הגמרא בבא קמא. ויתווה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. היו צריכים לעבור מחנה פלישתים כדי להגיע לבור בית לחם. אז הפסוקים כפשוטם נדרשים כפשוטו. אבל חז"ל מבינים שמים זה לא רק מים רגילים, אלא דורשים את זה בדרש על תורה. נראה. ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישבו מים מבור בית לחם אשר בשער. מי שמכיר את בית לחם, היא מוקפת היום במחנות פליטים. יש צד אחד דהישה, אנחנו נוסעים הרבה מאוד מקריית ארבע דרך גוש עציון דרך דהישה. אז אני, למרות שאז לא היה דהישה, ובעזרת השם גם לא יהיה דהישה, כי הם כולם שונאי ישראל, אבל אני מתאר לעצמי את הציור הזה שפלישתים, לא פלסטינים, אלא פלישתים, זה אומה אחרת לגמרי, אין להם שום קשר כמובן, הם מחכים שם בכל מיני פינות במערבים, והיו עלולים לתפוס את הגיבורים האלה. אז אומרת הגמרא שמה שהוא רצה לשאול זה את השאלה הידועה, מה הדין של תמון באש? את הדין הידוע של תמון באש הוא רוצה לברר. כלומר, אם אש יצאה, אדם ידליק אש בשדה שלו והיא עברה לשדה של חברו. ושם היא שרפה כלים שהם תמונים, ההלכה היא שחייבים רק על הגלוי, כי כתוב בתורה גדיש או קמה, כמו שגדיש וקמה הם גלויים, ככה כל כלים שנשרפים הם גלויים. אבל אם הם מוחבאים תחת צמיחה או בתוך השיבולים, לא חייבים. אז תמון באש כמי בא אלי. אומרת הגמרא, אז למה הוא לא רצה, אם נגיד שזה הפשט או שזה הדרש, שזה מה שהוא רוצה לברר, שהוא שלח לסנהדרין, הוא שלח לחכמים, הלכו לסנהדרין נגיד שישבו בבית לחם או דרומית יותר בירושלים, לשאול אותם וחצו דרך בית לחם. אז אם זה מה שהוא רצה לדעת, אז למה הוא לא שתה מהמים האלה? מכדי גמרא ודשאל חולי, הרי מכדי זה הרי. גמרא, כמובן דינים פשוטים, דינים אמיתיים שלחו לו לפי הדרש, שזה לא מים כפשוטו, ואין מקרא יצא מדי פשוטו, אז זה אלה ואלה דברי אלוקים חיים, גם הפשט, גם הדרש. מה היא לא אהבה לשתותם? למה הוא לא רצה לשתותם? דלא אמרינן משמיו, אמר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. כלומר, הבירור הזה כבר לא היה נאמר בשמו, בגלל משפט מאוד מפתיע אותנו, תמיד אנחנו יודעים שצריך למסור עצמו ללמוד במסירות נפש, לא. מי שמוכן לאבד את החיים על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו, ולכן הוא לא רצה לקבל, כמו שכתוב שם משהו, לא רצה לקבל את המים. אז בפשט הוא לא רוצה לקבל את המים כי הוא מבין שהוא סיכן. בדרש, בגלל שהוא סיכן, אז ככה לא מקבלים דברי תורה. דברי תורה לא צריכים לבוא על חשבון מוות. אני אתן דוגמה, זכר שהפעם שריפה בבית כנסת וספרי תורה היו בפנים. בכנסת ליד הבית שבו גרתי. אז היו אנשים שסיכנו את חייהם, נכנסו פנימה לחלץ את ספרי התורה. האם ככה ההלכה? מישהו בשטחיות יגיד כן, כי ספר תורה זה קדוש כל כך, אבל לא. נשמת ישראל וחיי יהודי הם הכי הכי חשובים. כל עבירות שבתורה חוץ משלוש חמורות, דוחים אותם של חיי ישראל. אז אם לצערנו הרב והנורא, אין דרך לכבות השריפה, או לא הגיעו עדיין מכבי אש, והספרים עומדים להישרף, ויהודי עומד בחוץ, פשוט הוא לגמרי בהלכה שלא ייכנס פנימה. כמה שספר תורה הוא אדיר וקדוש ולא נחלל אותו ולא נפגע בו, אבל לא במחיר של חיי ישראל. כאן הוא שלח גיבורים לפי הדרש כדי לברר שאלה של אין מים אל התורה לגבי ההלכה של תמון באש, מאש לאש, ובגלל שסיכן את חייהם זה כבר לא היה נאמר בשמו הבירור הזה, ואז לא אומרים את הדבר ההלכה הזה בשמו, ולכן לא קיבל, לא קיבל את הדברים האלה. בואו נקרא בפנים. דוד המלך הסתפק לגבי דין תמון באש, וגיבוריו סיכנו אותם שם, הלכו לסנהדרין, או שישבה בבית לחם, או מבית לחם ירושלים, לברר הלכה זו. מכיוון שבירור הלכה נעשה מתוך מסירות נפש, תראו איך זה מפתיע אותנו, מסירות נפש, וזה לא טוב. למה זה לא טוב? כי התורה, מצוותה, מהותה, עניינה, לתת לאדם חיים. ואם אתה כאן מסכן את החיים, לא עבד דוד לשתותם. לא אמר הלכה זאת בשמם, בשמם, לא בשמו, משום שסיכנו את עצמם. במסירות נפש זו יש ניגוד לתורה, נכון? זה מפתיע המשפט הזה. כתוב, אדם כי ימות באוהל, שאדם ימית עצמו בעלה של תורה, אבל אין הכוונה שם שהוא יתאבד. אין הכוונה שם שהוא לא יוכל ולא ישתה וימות בעלה של תורה. חלילה וחס. אלא הכוונה שכל מיני אינטרסים, כל מיני נגיעות, כל מיני שאיפות פרטיות, או ארוחות שחיתות, חפלות וכו', לא יוכל. ואם יצטרך לוותר על מעדן, יוותר על מעדן. אבל יעלה על הדעת שתהיה הדרכה של תורה, שאדם לא יוכל ולא ישתה, וימות בעלה של תורה כפשוטו? ודאי שלא, נכון חבר'ה? אז כאן הרב אברום שפירא אומר את המשפט הזה, שאם אדם נכנס עכשיו לשיעור, או מי שנכנס עכשיו לערוץ, הוא לא יבין את המשפט הזה, אבל הכוונה היא, לא מאבדים את החיים כדי, כאילו, כדי למלא את רצון התורה, כי זה בדיוק כפוך מרצון התורה, וזה מה שאמרתי אותו בחור. שאלו למה לא אמרתי לו תתאמץ יותר, פשוט אני כבר נמצא הרבה חודשים איתו ולא מבין מה הקושי שלו. והיום הוא אמר לי, אני חלילה לא נותן שום סימן זיהוי לבחור הזה, היום הוא אמר לי, אני נמצא פה רק מתוך פחד, שמה הקדוש ברוך הוא יעניש אותי על זה שאני עוזב. אמרתי לו, תעזוב, הקדוש ברוך הוא רוצה שתשמח, שתחיה. אם התורה לא נותנת לך חיים במינון הזה, תעבוד ותשמח ותלמד תורה קצת. סיכמנו שיהיה פה עד חנוכה. טוב, בואו נחזור לעניין. התורה היא חיים. בא לי חבר לצעוק את זה, אתם מסכימים שנצעק את זה? טוב, אם נצעק זה יביא לי את השיעור של ידינו משמאל בחצר, לא נצעק, אבל ראו כאילו צעקתי, יהיה רצון מלפניכם כאילו צעקתי את המשפט הזה. התורה היא חיים, והחיים הם תורה, כדברי הרמב״ם בהלכות רוצח, שהוא כותב, חיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובים. בלי תורה אנחנו מרגישים מתים, וזה כל אחד מכם ודאי חש כשהוא יוצא לבין הזמנים, שיש נפילת מתח של חיים, ואם התורה לא נותנת חיים, אז זה גם כן לא דרכה של תורה, לא עניינה של תורה, החיים באים מתורה. לכן פגיעה בחיים כמוה כפגיעה בתורה. תראו, משפט חשוב ביותר. אם אדם שורט את עצמו, אם אדם, מה שהיו עושים עמות העולם, כשהמת לאמת לא תתגודדו ולא תסריטו שריטה, זה כמו פגיעה ברצון הקדוש ברוך הוא, אין בזה שום מילוי של רצון השם. אם אדם מתרשל בנהיגה בכביש ומסמס תוך כדי הנסיעה שלו, כמוה כפגיעה בתורה. אם אדם חוצה שלא מעבר חצייה ובצורה שהיא מסכנת חייו וחיי אחרים, זאת פגיעה בתורה. לצערנו לא כל מישהו שבן תורה מבין את זה. פגיעה בחיים כמוה, וודאי וודאי אם מתאפשר זריקת אבנים על יהודים בדרכים, ביהודה ושומרון או כל מקום, או ירי של טילי קסאם וכו', זו פגיעה בתורה. כי התורה עניינה להוסיף חיים בישראל, וצריך לשמור על החיים בישראל, כשם שאנחנו חרדים חרדת קודש כלפי התורה. וכמובן, לשמור על התורה כשם שחרדים, או שראוי להיות חרדים, על חיים. צריך לדאוג לחיים ושלומם וביטחונם של ישראל, ולדאוג להגברתה של תורה בישראל, והתליה. אם אדם חלוש ומסכן וחולה, לא יכול ללמוד תורה. או יכול ללמוד תורה, אבל זו תורה הרבה פחות. ואם אדם לומד תורה, אבל אם אדם הוא שומר לכם, אבל לא לומד תורה, אז גם החיים שלו נחלשים ביותר. זה דוץ כזה, זה תרתי, זה סתרי, זה מעגל קסמים, אחד מזין את השני, יש פתיל מזין בין תורה לחיים וחיים ותורה. ומשום כך שמו של המוסר נפשו על דברי תורה, שמסר נפשו ממש להתאבד עליהם כפשוטו, אינו נזכר עליהם שם בגמרא, בבבא קמא היינו שם, שהדברים יהיו יותר בהירים כאשר תסתכלו לפעמים בסוגיה. אתם יודעים, בימי ההתנחלויות הראשונות בשומרון, אחרי מלחמת יום הכיפורים, אז המאבק התנהל במקום שנקרא סבסטיה, שזה שומרון, ממלכת שומרון העתיקה. ושם עלו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, קוראים אז גוש אמונים, מתנחלי גוש אמונים, והממשלה פינתה אותם. אחרי שבע פעמים התקיים הפסוק, שבע יפול צדיק וקם, בפעם השמינית הם קיבלו את האישור, ומאז הכל התגלגל. השומרון היה עד אז ריק מיהודים, היום יש שם מאות אלפי יהודים, בלי עין הרע, כן ירבו. מתחיל בקדומים, מלון מורה ואיתמה וכדומה.
למה אין אישור על שמו?
על שמו? של מי?
אין אישור
בסבסטיה? היום או לפני 40 שנה? אני מדבר לפני 40 שנה. יש שם הרבה מאוד, יש שם עתיקות והרבה מאוד סיורים. עולים לשם, למה אין יישוב? אני לא יודע, אבל יכול להיות שרצו לשמר את הממלכת שומרון העתיקה. אני לא יודע. נשאל את הבן שלי, הוא סגן ראש המועצה שם. נחזור לעניין, ברשותכם. אז אחת מהעליות הייתה עלייה של אלפי איש שהגיעו לשם בדרכים לא דרכים ועם אוהלים וכולי, וכמה ימים בממשלה דנה, והייתה תקווה שהממשלה בראשות רבין ופרס עליהם השלום, הייתה תקווה שהממשלה תאשר, והממשלה התיישבה וסירבה. כלומר אמרה ששוב פעם יפנו וישלחו כוחות צבא. אז המון העם שהיה שם מאוד מאוד נפלה רוחו, שוב פעם מימותים, ושוב פעם מתרחק ההתיישבות, ושוב לא רואים את הקצה, את האור בקצה המנהרה. מי שהוביל את המאבק היו שניים שמרבה, הרב לוינגר זצ"ל, הרב חנן פורת זצ"ל, ויבדלו לחיים ארוכים, בני קצוב ומנחם פליקס, אנשי אלון מורה, שיאריכו ימים. אז הרב לוינגר יצא מהאוהל שבו הוא ישב עם המזכירות של גוש אמונים, והוא רואה את הפנים של כולם נפולות, הוא רואה את אנשים ממש עצובים, כאילו כמו חצי מתים כאלה. אז הוא צעק, התורה שלנו היא לא תורה סמייסים, היא תורה סחיים. כלומר, לא יכול להיות שאנחנו נעשה משהו של התורה, מצוות יישוב הארץ, ארץ ישראל ותורה, דבר אחד הוא, ואנחנו נהיה עצובים, מבואסים. אז הפעם לא הצלחנו, פעם באה נצליח, באמת ככה היה, פעם באה או פעם אחרי זה הצליחו, אבל בן תורה אמיתי יעבור עליו, והיא מה? הוא צריך להישאר שמח. ירמיהו הנביא כותב את מגילת איכה, ואנחנו יודעים שאין הנבואה שורה, אלא לחכם, גיבור ועשיר, ומתוך שמחה, שמחה של מצווה. איך יכול להיות שמח במגילת איכה? אז ודאי שהוא לא שמח שהבית חרב, ודאי שעודות לו דמעות, אבל הקישור הפנימי לתורה, לאמונה, לקדוש ברוך הוא, קיים גם בזמן שהוא רואה את החורבן עתיד לבוא, שהוא רואה את הגלות למצרים, לבבל וכו' עתידה להגיע. התורה אינה סותרת את החיים, אלא מופיעה בהם. ואם תשאלו חילוני ממוצע, חילוני רגיל, עוד התלש, עוד יותר יאמר את הדברים שאני עומד להגיד, למה עזבת את התורה, או אתה אחינו, אהובינו, החילוני, למה אתה מתרחק? למה אתה לא רוצה להתחבר לתורת ישראל של העם שלך? הוא יגיד, כי אני רוצה לחיות. אני רוצה חיים מלאים, רוצה חיים שמחים. אצלכם הדוסים, החיים הם מאוד מאוד מסכנים, נבח כאלה. מה שוודאי לא נכון. אז התורה מצווה וחי בהן. יש מצווה לעשות חיים. חיים בהדרכתה של תורה, שהם החיים האמיתיים. אבל אין עניין בתורה שנהיה הולכים כדורנית, שנהיה מבואסים, שנשמח פחות וכולי, אלא כל כוחות החיים, לא רק שהם לא מוחלשים, אלא הם מודרכים נכון ומתעצמים על ידי ההדרכה של תרי"ג מצוות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, דאורייתא, דרבנן, כל מה שנמסר למשה מסיני. כל מציאות של עקירת חיים, אפילו אם היא בשביל לימוד תורה, אי אפשר לקנות תורה על ידה. זה כל כך חשוב מה שאנחנו קוראים. אז אנחנו לא סותרים את המשנה, פת במלח תאכל, שאם יש איזו מציאות ומציאות זמנית שצריכים, שאדם נמצא בעוני ובכל פעם ממשיך בתורה, אבל אל תחפש את זה. ואם זה קיים, תשתדל לחזור ולחיות נורמלי. וגם שאתה בפת במלח, אבל אתה פת תאכל ותישן וכדומה, בסדר, אז לא תחיה, אל תחפש לחיות כמיליונר ועשיר, תסתפק בחלקך, תהיה שמח. איזו העשיר מסתפק שמח בחלקו, אבל לדעת לחיות בריא, לחיות נורמלי, לחיות טוב, לחיות כמו שהשם חפץ שנחיה, מתוך בריאות ושמחת חיים. אתם מבינים, חבר'ה? לכן כל כך חשוב להחזיק ידי לומדי תורה, שיוכלו ללמוד תורה ולא תיווצר סתירה בין לימוד תורה שלהם לבין החיים. וכמובן, הם עצמם גם כן צריכים להקדיש זמן לפרנסת ביתם, ולא יכולים לחיות בעוני, בדוחק, בדלות, והאישה לא עולה בגדים, ולא יהיה מספיק אוכל לילדים. זה לא הדרכתה של תורה.
זה עקירת חיים?
כמובן, דרגות. הדרגה הכי חמורה זה ממש להתאבד, נגיד, אבל הסוג של עקירת חיים זה גם כשהעוני והדחקות והניבול, נקרא לזה, של חוס בגדים וכו', מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו. אבל זה הכל דרגות, כי יש עניות שיפה לישראל, שאדם אין לו כסף לבזבז, ושאין לו תוספות ומותרות. אבל לחיות נקי, מסודר, בריא ושמח, זה בסיס. אם אדם לא יכול לקנות לאשתו שמלה לרגל, או איזושהי מתנה לרגל, אז זה בעיה, כי חייב אדם לקנות לאשתו משהו לרגל. והיא צריכה לשמוח ברגל, ואישה שמחה ממתנות, מדברים כאלה. אז לא צריך למסעדות, לא לבתי מלון, אבל לחיות חיים שיש בהם בריאות כזאת, שמחה בסיסית. כן, אופר.
הרב, פגיעה בחיים כמו כפגיעה בתורה, זה מה שקראנו לפני רגע ברמה. ואפרופו כל מצוות יישוב בארץ ישראל, שגם היא מצווה מאוד מאוד חשובה,
לפעמים יש סתירה בין הדברים, כי יש מקומות מאוד מסוכנים, והיו תקופות מאוד מורכבות בהתיישבות בשנים האחרונות. סכנת חיים לגמרי, אם זה מצוות התורה בכל זאת,
השאלה היא ממש טובה. אני מקווה ששמעו את המאזינים, אלה שעכשיו מאזינים, אלה שאחרי זה יזינו. אבל החיים של עם ישראל זה הדבקות בארץ. הפיקוח נפש האמיתי של עם ישראל זה לא לטוש רגב אחד מאדמת הארץ, ודאי לא למסור חלקים לאויב. כאשר יהודים חיים במקומות מסוכנים, ואני זכיתי 40, רוב שנות חיי לחיות בקריית ארבע, חברון, זה כדי שעם ישראל יחיה. זה לא שעזובתי מהחיים, העיקר שאני אהיה ליד מערת המכפלה, זה בגלל שאין חיים לעם ישראל, והגלות תוכיח, וכל נסיגה ונסיגה, מה היא מביאה עלינו תוכיח. התוכנית האלוקית חייבת להתממש, והתוכנית האלוקית היא שכלל ישראל חוזר לארצו, וזוהי המלחמה של מצוות יישוב הארץ. הרי כשהרמב"ן, שהוא המגדיר את המצווה הזאת, במצוות עשה דלת שלו, בתוספות שלו לרמב"ם, וגם הרמב"ם מסכים איתו, כי הרמב"ם מביא את זה בהלכות כל הזמן, רק הוא לא מונה את זה כמצווה, כי זו מצווה שכוללת את כל התורה כולה, אז אי אפשר מצווה שהיא הכי הכי שורשית וכוללת למנות כאחת מתרי"ג. על כל פנים, כשהרמב"ן מגדיר את מצוות יישוב הארץ, הוא אומר שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, ולא לשממה, כלומר מדינה ויישוב, ואז הוא אומר זה בכיבוש ובמלחמה. ומסביר החינוך, ואחרי זה מנחת חינוך ביתר, שגם אם נופלים אנשים במלחמה הזאת, המצווה של התורה הייתה על מנת כן, על דעת כן, לא שאנחנו רוצים בזה, אבל גם אם זה יקרה. ולמה? כי המלחמה, אף אחד לא יכול להבטיח שתהיה כמו שוקולדה כזאת, עם חיילי שוקולדה, היא כרוכה בסיכון. והתורה אמרה, חייבים להילחם על ארץ ישראל, כדי שעם ישראל יתחבר לארצו, כי רק אז נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה, וכיפר אדמתו עמו, כי היא בית חיינו, אנחנו אומרים בברכות ההפטרה. החיים שלנו זורמים מכוח ארץ ישראל. אז כאשר אתה שואל על האדם הפרטי שמסתכן, כי הרשעים שאפשר היה להוריד להם את הראש, אבל לא עושים את זה, ולא נלחמים בהם כמו שצריך. בכל אופן, הרשעים זורקים אבנים או בקטבים או סכינים או ירי, הם עושים את זה, אותם אלה שגרים שם, כדי לשמור על הארץ הזאת לעם, כדי שיהיו לנו חיים, ולא המוות שהיה לנו בגלות במשך כל אלפי השנים. וכל אחד מאיתנו יודע שאם הם לא יהיו שם, אז הפיגועים בתל אביב, ירושלים וכו' יהיו פי אלף. הרי כל פעם שהצבא מסכל את הפיגועים, הוא בדרך כלל מסכל אותם בשכם, בג'נין, בגלל שאנחנו חיים ביהודה ושומרון. ובעזה הוא לא יכול לסכל, או לא בצורה משמעותית, אז בכל עת שהם רוצים, הם יורים טילים לאן שהם רוצים, וגם בחיזבאללה בדרום לבנון. אז הדברים האלה רואים בעיניים, הפיקוח נפש האמיתי של האומה זה לשמור על הארץ, זה לא הפיקוח נפש לסגת מן הארץ. מקווה שעניתי, השתדלתי לפחות. קודם כל, אתה יודע שדינה דמלכותא דינה זה רק שזה לא נגד התורה. וזה כתוב פירוש ברמב״ם, בהלכות מלכים, בפרק ג'. אז קודם כל, אין פה דינה דמלכותא דינה. כמו שהם יחייבו לחלל שבת, אז זה לא... אבל יש הבחנה בכל אופן בין פסיבי, כשפסיבי יכול להיות פסיבי ככה... לחץ פסיבי מתון, כלומר אתה יכול להיות ברצפה ולהיקשר אחד לשני וכו', לבין אקטיבי, כי באקטיבי אתה פשוט יוצא מלחמה בתוך עם ישראל, אז לא בטוח שאנחנו נצא מזה אם נעשה מלחמה, נגיד נשתמש בנשק חס ושלום, או באלימות אחרת. אז יש חשש שעד שבאנו להציל את הארץ אנחנו נהרוס את העם, למרות שזה מה שעשו באלטלנה וכולי, אבל אלה שדבקים בתורת ישראל, בארץ ישראל, בעם ישראל, לא יעשו דבר כזה שלפגוע איש באחיו, בגלל שאנחנו לא נצא ראש מזה, כלומר לא, גם עלולים לפגוע בחיילים מסכנים שנשלחו, שהם רק שלוחים, אבל המשלח הוא האחראי כאן. אבל לא נפגע, לא נראה, לא בראש ממשלה ולא בחייל, כי על ידי זה נקרא את העם, ו... לא יישאר מי שיהיה כאן בארץ ישראל. אז זה שאלות ענקיות, שזה לא נושא כאן, ואולי גם לא אני הכתובת, אני רק מצטט דברי גדולי ישראל, כמו הרב צודה כהן קוק, הרב אבום שפיר עצמו, מורי ורבי הרב ליאור, שאריך ימים ועוד. בואו נחזור לעניין ברשותכם, בסדר? ברוך הבא, אתה רוצה ספר?
כן, אני רוצה
אמנם אנחנו בעמוד פי טט, וכמו שאתם אומרים פי טייס, אמנם מצינו שישנה חובת מסירות נפש על תורה, אז לכאורה זה סותר כל מה שאמרנו עד עכשיו, והזכרתי את זה לפני כמה דקות. הגמרא בברכות, ברוכס אתם אומרים, דורשת מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, פסוק בפשט חוקת, אדם כימות באוהל. שם הפשט הוא אחר לגמרי שדיני תומה וטהרה, שיש תומת אוהל כשמישהו מת באוהל, אדם ישראל, גוי לא מתאמה באוהל, ואז נכנס ישראל לתוך האוהל, אז הוא תחת קורת גג אחת עם המת, או אם הוא מעיל על המת, אז הוא נטמע. אבל שמו בכל אופן את המינים זאת התורה, ולא כתוב זאת חוקת התומעה. משמע שהתורה כולה היא שאדם, ואתם קוראים אדם, אנחנו ההמשך של אדם הראשון בגרעין, כולם בני אדם, אבל אנחנו אדם במובן של הנקודה הפנימית, הגרעין של הפרי, כי ימות באוהל, אז למדו מזה, כדי ללמוד תורה צריך למות באוהל. אבל לא התכוונו חזל לומר שימות כפשוטו, אלא שישקיע מאמצים גדולים מאוד. הרי כולנו, כשאנחנו באים ללמוד תורה, בייחוד עם זה בשעות הערב, מה קורה לנו אחרי כמה דקות, חבר'ה? מתחילים לפהק, נכון חבר'ה? לנקר. קורה אצל כולנו, נכון חבר'ה? אז מנסים עוד כמה דקות לאכול איזה משהו מתוק בשביל להציל את המצב ולשתות כוס קפה, ואחרי 5 דקות שוב פעם, נכון? פה נכנס העניין של אם אתה מסור על התורה, אם אתה אוהב תורה, אם אתה, יש לך שליטה עצמית בכוחות שלך, אם אתה שלם מה שאתה עושה, אז תתגבר על הכל. יש לי חבר שהוא רופא, הרופא של גוש קטיף, שהשם יאריך ימיו ושנותיו בנעימים, יהודי נפלא, תלמיד חכם ודוקטור מוצלח מאוד, והוא היה לומד איתי חברותה. אחרי הגירוש בגוש קטיף, היה גר בקריית ארבע תקופה, והיה מגיע, ואני הייתי אחרי יום שלם של לימוד, הוא היה אחרי יום שלם של עבודה בקופת חולים, בבית חולים, וכל כך קניתי בו, היה בעל הבית שלי, ואני כבר העיניים נעצמות, ואני מחכה רק שיאללה כשיגמר החברות הזאת, והוא רוצה עוד ועוד 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 ועוד. הייתי באמת נפעם. אני ניסיתי מאוד מאוד אולי אזכה להעתיק את הכוחות האלה שעל זה מדובר כאן. גם מדגישים את המילה עצמו. עצמו הכוונה את האינטרסים הפרטיים, את הנגיעות, את זה הוא ימית. אבל לא שימית עצמו במובן שיקפוץ מהגג, או משהו פחות דרמטי שלא יאכל או ישתה לא ישן, ויגיע לבית חולים חס ושלום. ידוע לכולם שהחפץ חיים היה מפרק את המנורות, אז כנראה שהיו פחות מתגים, היה עולה על סולם ומפרק את הנאון או מנורה אחרת בבית המדרש בשעת לילה מאוחרת. היה מליץ על זה את הביטוי, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו זה כאשר אומר יאללה, לך לישון מוקדם. ומאחרינו כשאומר לך לישון מאוחר. כי כך האדם הורס את כוחותיו. האדם צריך לעמול בכל כוחות נפשו, בזיכרון, בעמל, ביגיעה. הרי הכי קל זה ללמוד בחפיף. וכל כוחות נפשו זה לעיין בתוספות ולהבין אותו עם המרשה ולעיין בכוזרי בעומק ופסוק בתנ״ך עם המפרשים השונים וכדומה. על זה נאמר להמית עצמו ולא לא לקרוא את התורה כמו שקוראים עיתון. קראתם פעם עיתון חבר'ה? לא קראתם. בכל אופן יש מושג כזה שנקרא עיתון. ושם בייחוד עיתונים שמחלקים ברחוב לאנשים בחינם, חינמון. אז הרעיון הוא אל תתאמץ, אל תחשוב. קח כותרת וזהו. כמה שיותר קליל, כי בין כותה או בנסיעה או ברכבת הקלה, אין לך זמן לעיין סדר עיון. אז רק תראה headlines, כלומר כותרות כאלה, light כאלה. האדם צריך לעמוד בכל כוחות נפשו, לא בעיתון, אלא בתורה. אם חסרה לו ידיעה והוא לא מבין הלכה מסוימת, צריך לברר את הדין, בין אם לבד, בין אם הולך לסנהדרין, כמו שאנו קודם דוד המלך. או כשאין סנהדרין, אז זה למרו ורבו ולעמול ולהגע את עצמו. אך לא כאשר הדבר כרוך בסיכון החיים, שכן התורה היא חיים, ואין רצונו, כמו שאין חיים בלי תורה, כך אין תורה בלי חיים. אין רצונו שקדוש ברוך הוא שאדם מסכן את חייו ללכת ולחפש תורה, ימות באוהל כן, אבל לא לסכן, ימות באוהל במובן של האינטרסים וכו', אבל לא לסכן את החיים בשם כך. תעשו דילוק קצר אם לא קשה לכם. אני טעיתי, אין פה דילוג, הדילוג הוא בדף הבא, ששם רציתי קצת לקצר, כי הוא חוזר על עצמו. עכשיו אומר דבר נפלא, שאני יצא לי לשמוע את זה מפה קדוש של רב אברום בעצמו, הרבה פעמים, זה המרגלה בפומי, הסיפור שבפרשת ויצא. בפרשת ויצא מתואר המהלך הארוך של יעקב אבינו בבית לבן, עם שתי נשותיו העיקריות, רחל ולאה, ונוספו להם זלפה ובלהה. ועם אחרי הרבה שנים, כ-20 שנה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בלילה, אומר לו, זהו, גם רואה, זה הזמן לעזוב, גם רואה את פני הבנים של לבן, שאינם כתמול שלשום, האנטישמיות מתחילה לגאות, ועוד מעט סיכון גדול לחייו וחיי משפחתו. והמלאך אומר לו, קום תעזוב, לא מלאך, הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואז הוא קורא לנשותיו אל השדה, להתייעצות. כבר מפליא אותנו, מה אתה מתייעץ? תן פקודות, פקודות בקשר חוץ, וקדימה, לעזוב, לברוח. לא, הוא הולך להתייעץ איתם. וחזל לומדים הלכות התייעצות, שכשאתה בא להתייעץ מישהו, תלך למקום פתוח. אם אתה מתייעץ בין קירות, השבק מצוטט, המוסד מצוטט. כל דבר שמדברים בתוך בית סגור, חזקה שזה, יודעים את זה ב... איך זה נקרא? 500? איך זה נקרא? 8200. אם לא ב-8200, אז בכל מיני רשתות מקבילות לה במסגרות אזרחיות. מקסימום תפרק את הפלאפון לכל מיני חלקים, וגם אז כולי ואולי, גם אז אולי שומעים כל מיני דברים. מה אתה אומר? כן, לא, בדיוק. ועוף השמיים הוליך את הכל. אתה רוצה להתייעץ, תלמד מיעקב שקרא לנשותיו לשדה. וככה הקדוש הפרסים הם עושים, האיראנים עושים, כשהם רוצים להתייעץ, הם הולכים לשדה. בשדה יותר קשה, למרות שבימינו עם כל מכשירי הזנה אפשר לשמוע בלוויינים וכו', אפשר לשמוע אני מניח בכל מקום, אבל לפחות בימי יעקב אבינו בשדה היה יותר קשה, בכותל מישהו נמצא מאחורי הכותל. זה נורא מעניין שלפעמים אתה שומע שיחות מאחורי איזה קיר ואתה יודע ודאות שזה שמדבר לא מעלה על דעתו שאתה שיושב בחדר הסמוך, נתקלתם בזה פעם. או בטלפון או מישהו משאיר את המיקרופון פתוח וכל מיני דברים כאלה. הקיצור, נחזור לעניין, הן אומרות לו, בוודאי שנעזוב, למה? הרי הוא גנב את כספנו, ומכר אותנו כשבויות לך, תמורת שנות עבודה, ומתנהג אלינו בכלל כי אנחנו לא בנותיו, והשם אמר לך, אז בוא נעזוב. אז אומר הרב שפיר, מה הקטע? אם השם אמר זה מספיק, מה צריכים עוד הסברים פיננסיים, כלכליים? ואם הוא לא היה גונב את כספיכם, אז זה שהשם אמר זה לא מספיק? מה שנקרא בגמרא יהודה ועוד לקרא, שאם הפסוק אומר איזה דין, אז צריך להגיד וכך נהגו ביהודה, גמרא בקידושין יהודה ועוד לקרא, אם יש קרא פסוק, אז לא צריך שגם להגיד וכך נהגו ביהודה. אז גם כאן הוא ישאל את השאלה הזאת, והתשובה תהיה, ברור שגם בלי הסיבות החיצוניות, הריאל פוליטיק, הגנגלות לעין, הם גם היו מקיימות את מה שהשם אמר לבעל שלהם ליעקב. הם רק אומרות לו, תראה איך שמה שהשם אמר לך משתלב כל כך טוב בחיים. כלומר, זה מה שהם רוצו להגיד לו, שתמיד כשאדם עושה מעשה שהוא נכון ואמיתי, תמיד הוא רק מרוויח מזה. בסופו של דבר, לא על המקום, כי אז זו הייתה בחירה חופשית, אבל לעולם לא יצא נזק בריאותי, כלכלי וכולי לעצות התורה, כי עצות התורה ודברי התורה, אלון, יש לך ספר? יש כאן עצות התורה ודברי התורה הם נותנות לנו חיים. יש פה כמה חבר'ה שהוא אתמול בשיעור שלמדנו את אם הבנים שמחה. אלעד אתה היית ורז היית, אבל הרוב לא היו. אז אם תרשו לי, אני אחזור לסיפור שאמרתי אתמול, אתם מסכימים? לטובת החבר'ה שלא שמעו, וסליחה שאתם שומעים את זה עוד פעם. אתמול ציינו המשפחה שלנו 50 שנה להסתלקותו של סבא דגול שהיה לי. בדיוק 50 שנה, אתמול מלאו 50 שנה ועשינו עסק גדול. מה שסיפרתי לך אילון היום, כדי להעביר לדורות הבאים את המורשת. אנחנו אלה שהכרנו את הסבא, וגם זקנים מאיתנו שהכירו אותו מחוץ למשפחה, סיפרו עלילות, כל מיני סיפורים מופלאים. אחד מהסיפורים זה שבימי מלחמת העולם השנייה, הייתה סכנה גדולה, ואני היום אקצר, לעומת אתמול שערכתי, סכנה גדולה מאוד ליישוב עדי בארץ ישראל, שם הנאצים, הכוחות הגרמנים, הטנקים שלהם שהגיעו עד מדבר לוב, מצרים, שם הם יחדרו לארץ ישראל. ואז המצב לא טוב, כי הערבים כאן חיכו לרגע הזה, המופתי שלכם מכתבים, והכין שטחי השמדה, ככה סיפרו לנו אתמול. אתה סיפרת. באזור עמק דותן, השמדה לסונאים של ישראל, נגיד בשון סגינו, כדי שלא יישמע חלילה. היה נורא. והמצב בארץ היה דיפרסיה גדולה, דיכאון, והמחירים של כל הדברים ירדו מטה-מטה. מחירי הקרקעות, הבתים, כל דבר, מי שמחר, מחר בזיל הזול, העיקר להיפטר. והציעו לסבא שלי, או שסבא שלי קרא להצעת מכרז כזה, לקניית שכונה בירושלים בשם גן רחביה. שכונה ליד בכנסת ישרון, לא רחביה מפורסמת, אלא לידה גן רחביה, שכונה יפהפיה. מישהו ירושלמי מכיר את זה. והמחיר היה רצפה, על הקנטים המחיר היה. הוא רצה לקנות, אז ניסו לשדל אותו, כל מיני חברים שלו, בתוכם ראשי הסוכנות, אל תעשה את השטות הזאת, כי הכסף שלך היה על קרן הצבי, אתה הולך לאבד את כל הכסף. אז הוא אמר להם, אם אין את ארץ ישראל, אין טעם לכספי, מה אני צריך כסף? והוא קנה את השכונה הזאת, שכונה שלמה של כמה בניינים, היא קיימת עד היום, שכונה יפה, ואחרי שרומל וחילותיו נתקעו בדרך לארץ ישראל, אז נתקעו, הובסו והוקעו, שוק על ירך, ברוך הבא רבי צחוק, אז המחירים עלו לשמיים. ואז הוא אמר, תראו מה זה, עשיתי מצווה של יישוב הארץ, ומעולם לא עשיתי עסקה יותר טובה מזאת. ומחר, הוא מחר את השכונה, והרוויח מזה כהנה וכהנה. אני לא יודע כמה, כי זה הרבה שנים לפני שנולדתי, אבל רואים שזה הולך תמיד ביחד. רבי צחוק, יש לך ספר? אתה רוצה ספר? נראה לי שיש פה איזה ספר אחד עוד? לא, כבר לא? טוב. כיוון, אנחנו עמוד פי טייס, כיוון שהתורה היא שורש החיים, תשמע רבי צחוק, התורה נותנת חיים, כל שמחת החיים, כל כוחות החיים, אין סתירה חס ושלום. לעסוק בתורה ולקיים מצוותיה ולאהוב תורה זה לא כאילו להגיד, שמע, תעזוב את החיים, לך תתעסק בתורה. לא, השם מסתכל בתורה, הוא ברא את העולם, זאת אומרת שהתורה זה התוכנית ההנדסית של העולם. אתם מבינים חבר'ה? ממילא היא העצה הכי טובה כיצד להתנהג. אם מותר לי לומר משהו בענייני צניעות, אבל אני אומר את זה בצניעות, ההלכות של הרחקה בין איש לאשתו בתקופה מסוימת כל חודש, כמה ימים, כמה וכמה ימים, הם לפעמים יכולים לראות לאדם מבחוץ כאיזה תיק שנופל, כאיזה עול שנופל, אוי, עוד פעם ועוד פעם כל חודש. אבל זה החיים האמיתיים. כלומר, לא יכול להיות שהתורה נותנת עצה כזאת, והיא לא, מאחוריה יש את כל הסיבות הטובות שהקדוש ברוך הוא רוצה כדי להיטיב עמנו, להיטיב עם הזוגיות ועם הבריאות וכל הנימוקים שחלקם אנחנו יודעים וחלקם לא יודעים, אולי לא נדע וזה לא משנה. אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא ציווה את זה, זה לטוב לנו, לחיותינו, לבנות נכון את הבית היהודי. לא המפלגה, הבית היהודי, התכוונתי הבית הפרטי. עכשיו ניקח עוד דוגמה, מאכלות אסורים. יכולים להגיד, די, כמה אפשר? כל הסיפור הזה עם התולעים וכולי, די, עזוב אותי. ובשר בחלה ושעות לחכות. חביבי, ככה תיבנה הנפש שלך נכון. כתוב, ונטמאתם בם, אם אתם לא מכם את זה, אז מטמטמים. כלומר, נוצרות קליפות של אטימות. יאמר אדם, איך יכול להיות מאוכל? ולמה אצל הגויים זה לא ככה? ככה אחר כך השם בעולמו. יש נפש לגוי, עם כל הכבוד ובלי לפגוע, ויש נפש ישראל, יש גוף של היהודי, גוף של ישראל, התרי"ג מצוות בתוכה מאכלות אסורים, זה המאכל המיוחד להזנת גם נפשו ורוחו וגם גופו של היהודי. יאמר אדם, מה פתאום כולם שווים? כן, כולם שווים, אז למה יש טבעונים וצמחונים וכאלה שביצים נוכנים וכאלה שחלם לו ודיאטנים ואלרגים, זאת אומרת שכן, זה אתה מוכן לקבל שיש מגזרים ומגדרים, אז תקבל שיש עוד מגדר של שומרי כשרות שבונים את נפשם ורוחם וגופם על ידי שמירה בהלכות האלה שמי שנתן לנו את הגוף שלנו, הוא גם נתן את התורה וזה בילד אין, זה תפור. רבי צחוק, מה רצית לומר? למה עניתי לך? איזה יופי. טוב, אני מקווה שלא נבהלת מפניי. בואו נקרא בפנים. ההליכה אחר התורה גם מבחינה שכלית, וזה לא תמיד שכאן ועכשיו אדם יראה את זה, לפעמים זה כרוך בסבל זמני, לפעמים זה כרוך בהפסד כספי. נגיד, אדם לא יכול לעבוד באיזה מקום שיש בו חוסר צניעות, או שיש בו לשון הרע. אז הוא רואה מול עיניו, הפסדתי עכשיו את המשכורת שלי. אז לך תשכנע אותו עכשיו, אם הוא לא בטוח בשם, שגם מבחינה כלכלית זה בסדר. אבל רות המתן, תחכה קצת, תראה, תקבל פרנסה הרבה יותר טובה. בסדר חבר'ה? ההליכה, ואני יודע את זה על עצמי, טוב, בלי לפרט כמובן, אבל כשהגעתי מכון מיר, הגעתי למקום באמת הכי טוב בעולם. זה היה אחרי הרבה גלגולים. ההליכה אחר התורה, גם מבחינה שכלית, היא מבחינה שכלית הכוונה, גם השכל רואה את זה, בעיניים מה שנקרא. וגם אם זה לא בטווח המיידי הקצר, אבל רואים, היא ההתנהלות הטובה ביותר. כיוון שהיא מקור החיים, כלומר, התורה ממנה החיים זורמים, אז אם בא יהודי כמו בבום שפירא, מחבר הספר הזה, וזועק, חבר'ה, רוצו למעיין, תלמדו תורה, זה לא כמי שאומר, עם כל הכבוד לחיים, יש משהו אחר, משהו סותר, משהו יותר טוב. זה יותר טוב במובן שזה מקור הכל, אבל אין שום סתירה, אין שום ניגוד. אתם מבינים, חבר'ה, גם אם בעולם יגידו לנו יום ולילה, הפן והכיף, ולעשות חיים באמת, זה במקום אחר, לא נקבל. אנחנו מאמינים בשם משה עבדו, וגם רואים את זה בעיניים, בחוש הרבה פעמים, גם אם לא תמיד כאן ועכשיו, איך שההתנהלות על פי התורה, מי שמתנהל נכון, ישר, היא ההתנהלות הטובה ביותר, כיוון שהיא מקור החיים, ובגין, בגין הכוונה בשל, בגלל, זה ציטוט עכשיו מהזוהר, דקד ברא קודשא בריך הוא אלמא, הסתכל באורייתא וברא אלמא. כולם מכירים את הביטוי הזה של חז"ל, שמקורו טהור כאן בזוהר הקדוש, שהשם הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר, התורה זה התרשים של העולם. זה הוראות ההפעלה, הוראות היצרן. כל העולם נברא על פי תורה, אז אין באמס, כמו שאתם רואים, באמס, סתירה בין השניים. לימים הייתי בצבא, בשריון. אמרתכם פעם שהייתי בטנקים? תמיד אני אומר לכם את זה כל יום? טוב, בסדר. בכל אופן הייתי בשריון, וישבנו במלא, במישור אדומים, הגדוד שלנו, הפלוגה והגדוד, זה היה איזו חטיבה שהם כבר לא נמצאת, פירקו אותה. על כל פנים, לילה אחד אני שמרתי ראשון. ומה אני, חצי שעה חילקנו בין כולם, מה אני חצי שעה אשתעמם? אמרתי, אני אקפוץ מטנק לטנק, הייתי קצת יותר צעיר, ואני אגיד להם דבר תורה. אני הייתי מבסוט, לא בטוח שהם היו מבסוטים, כי ככה הכנסתי את הראש לצריח, וכל 11 הטנקים, מקווה שלא גיליתי עכשיו סוד צבאי, מה, כמה זה פלוגה, כל הטנקים של הפלוגה עברתי עם אחד השני, ואופ, בטנק ה-11 נגמר חצי שעה, הלכתי לישון בכיף, חבר'ה פחות, פחות בכלל הכיף. על כל פנים, נורא משעשע אותי הסיפור הזה שאני נזכר בו, אמרתם את הפסוק מפרשת ויתחנן, שהרב צודה מפרש אותו הרבה מאוד פעמים, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם חיים כולכם היום. ואמר שהפסוק הזה בא לתקן שלוש שגיאות שעלולים בני האדם ליפול בהם, בייחוד אלה שפורשים מתורה ומצוות דתל"שים לסוגיהם. תפיסה אחת שעלולים לחשוב זה שהתורה, מה שכעת למדנו, זה לא חיים. כלומר, התורה, בסדר, כל הכבוד, חייבים לקדוש ברוך הוא, משה רבנו, אין ברירה, עוד יעניש אותנו חלילה, אבל כיף וחיים, לעשות חיים וחי בהם, זה לא מהתורה. תפיסה שנייה, זה שגם אם כן, אז רק בודדים, בודדים, בודדים. אבל הממוצע לא יכול לעמוד בתו תקן הזה. ואמירה שלישית זה, אתה יודע מה, בסדר, כולם. אבל זה לעתיד לבוא, זה לא עכשיו. על זה בא משה רבנו בתורתו, בתורת משה, תורת הקדוש ברוך הוא, ואמר, אתם הדבקים. כשדבקים זה הכוונה הולכים בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, במידות, במצוות שלומד אותנו. אתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. חיים זה אומר בכיף, כולכם זה אומר כולם כולם, והיום זה אומר, זה לא הלכתה למשיכה, זה כעת חיה. זה מה שאמרתי לחבר'ה שמה, שכל כך נהנו לשמוע את זה. נהפוך את הדף לעמוד צדיק, ברשותכם. וזו הנקודה שאמרתי בעל פקט, נראה אותה בפנים, ובזה נסיים. אחרי שיעקב אבינו עובד אצל לבן בחרן, מצווה אותו הקדוש ברוך הוא, זה בסוף פרשת ויצא לקראת שובו לבית הוריו, ויאמר השם אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, כמובן ארץ ישראל, ויהיה עמך, כמו שנדר אז יעקב בהתחלה, אתה קום צא מן הארץ הזאת, שלא שייכת אליך בכלל, רק ברחת לשם פני עשיו אחיך, ושוב אל ארץ מולדתך, מספיק היית פה עם לבן הרשע, מספיק היית רחוק מיצחק אבינו, וגם מספיק היית רחוק מתורת ארץ ישראל שקלטת שם בארץ. יעקב שומע זאת וקורא לרחל ולאה, וישלח יעקב ויקרא לרחל ולאה שדה לצונו, ויאמר להן מה שאמר להם אלוהי אביהם, ותן, זאת אומרת מה שאמר להם הקדוש ברוך הוא, ותן רחל ולאה ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא גנב את כספנו ומחרנו, ומתייחס אלינו כשבויות חרב, ואנחנו כבר לא בנותיו, ואתה, הסיום, כל אשר אמר אלוהים אליך, עשה. מיותר, כל מה שכאן לא מופיע, כל האמירות של שכלכלית אנחנו מצב על הפנים, ושהוא לא נותן לנו שום דבר, השם אמר, עושים. יש לה, זה השאלה. יש להבין את מהלך השיחה בין יעקב ונשותיו, וליעקב שומע ציווי מפורש מהקדוש ברוך הוא לשוב אל ארץ ישראל, ארץ אבותיו. ואם כן מתבקש היה שיודיע הדבר הזה לנשותיו. אולם יעקב קורא לנשותיו, השדה, על מנת להתייעץ איתן, הוא אינו מודיע עליהם על ציווי של הקדוש ברוך הוא, אלא שואל את דעתן. אני מדלג על הנושא של ההתייעצות בשדה, אני עובר לפסקה יותר מאוחרת. יתרה מזאת, גם כשיעקב אומר לשותיו, כשם אמר לו לך לארץ ישראל, בהמשך, הם עונות לו בסברה ובחשבון, כי באמת אין להם מה לחפש בבית אביהן, ואתה כל השמר האלוקים אליך עשה. וכי בגלל חשבונם עם אביהם, הם צריכות להצטרף אל יעקב, יש להם חשבון, הם רוצות לסגור את החשבון עם לבן, אז זה סיבה. העיקר זה שהשם אמר, כאילו, עזוב אותי מהתועלת, עזוב אותי מהחיים, העיקר זה תורת הקדוש ברוך הוא, מה צריך שזה גם תורת חיים? אלא שהתורה היא שורש החיים. אז כל פעם שגדולי ישראל, משכל הדורות אומרים, רוצו למעיין, לימדו תורה יומם ולילה, זה לא כמי שאומרים, עזבו את הכל, אלא כמי שאומרים, התחברו לכל. את החיים אנחנו יונקים מתוך החיים של תורה. אלא שהתורה היא שורש החיים, וככזו היא ההיצעה הטובה ביותר, וזה מה שהם באו להגיד לו. שמה שאתה אומר זה בול, כמו שאומרים, זה בדיוק מתאים, גם בשכלנו הקצר, אנחנו מבינים איך זה בדיוק מתאים לנו, לא בתור מניע לקיים דבר השם, אלא כהוכחה, עד כמה דבר השם תמיד הוא אותו ביותר. בסדר, חברים? כל ציווי, נכון שאנחנו מקיימים את זה כי כך השם ציווה, אבל שלא נחשוב שאנחנו הולכים להפסיד משהו, משנה אומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלו, על מנת לקבל פרס, וסוף השכר לבוא, וסוף הכבוד לבוא. לא כמניע, אלא אל תדאגו. משה רבנו, מהלוחות השניים, כתוב פסול לך, אומרים חז"ל, מהפסולת, הפסולת הכוונה, שבבי זהב וכסף, רסיסי זהב וכסף, זה לך. פסול לך, והוא התאשר. נשאר לנו שונה קצת, בונה לוחות, אחרי טראומה כזאת, אבל ככה זה, שמשה רבנו גם יצא עשיר עם כל הסיפור הזה. כלומר, הוא לא יפסיד. אתם מבינים, חבר'ה? טוב, אלא שהתורה היא שורש חיים וכולי, כל ציווי השם, כל מצווה מהתורה היא גם העצה הגיונית וטובה ביותר לאדם כיצד לנהוג, גם אם לא נראה את זה במיידית או אפילו חלוף כמה שנים, אז מתחת פני השטח זה יעבוד. וכפי שכותב הזוהר, כמה תווין אינון ארכין ושבילין דורייתא, כמה טובים הם הדרכים והשבילים של התורה. דה בכל מילה ומילה, בכל מילה ומילה, אית. מה זה אית, חבר'ה? יש. ומה זה? לית? נכון. תזכרו, לית זה למד, כמו המילה לא. לית זה אין, ואית זה יש. כמה אייטין, כמה תווין לבני נשא. אייטין זה עיצה. התת מתחילת בצדיק. כמה עיצות טובות יש לבני אדם וקיום של הדרכות התורה. נניח אדם שואל אותו הספק של הסחורה או הספק של העבודה, אתה רוצה שחור או לא? אומר, לא ביקשתי שחור. אומר, לא, נקרא נגיד, אתה רוצה את זה בלי מעם או... אז מה צריכה את התשובה הנכונה? עם מעם, כתוב מדבר שקר דרחק, נכון חבר'ה? אז נכון שהאחריות היא על הספק שהוא צריך לשלם. אבל אם הוא לפני עבר אתם שואלו, הוא אומר, אתה רוצה ככה? ואז אני מסכים. צריך להגיד, לא, אני רוצה את זה עם מעם. אבל זה עוד 17.5%. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך את זה. אבל ככה אתה נמנע מלגזול ציבור, שזה לא פחות חמור מלגזול יחיד. זוכר פעם במוסך, ניסה לשכנע אותי, בעל המוסך מתוך רחמים עליי, שאני אגיד ששתי המכות ברכב, ואני אלוף במכות ברכב, אני חוטף מכות בכל צד, ששתי המכות ברכב היו מתאונה אחת, כדי שזה יעבור את האחוז אחד, ואז יהיה השתתפות של הביטוח, אם זה פחות מאחוז אחד, אז הכל עצמי. אז אמרתי לו, אבל זה לא היה תאונה אחת, זה היה שתי תאונות. זאת אומרת, מה זה משנה? אתה יודע כמה הם גוזלים ממך כל שנה? אמרתי, מה אני אעשה? התורה כתבת מדבר השקר תרחק. הסתכל עליי עכשיו שאני לא נורמלי לחלוטין, ואז מתוך רחמנות, הוא אמר, בטח הבחור הזה מסובב על כל ראש, נוריד לו את המחיר נורא, כי הוא גם ככה הוא לא מבין עניין, אז ברוך השם הוריד לי את המחיר, ויצאתי מרווח גם מצד התורה וגם מצד הכלכלה. טוב, אני מקווה שתמיד אני אמור בזה, זה סיפור נחמד, אז זה לא היה מיליונים, אבל... תמיד אני חושב לעצמי, מה יקרה אם פעם נשכח לנעול את הרכב, הוא יגנב? ואחרי זה ישאלו אותי בביטוח, נעלת? האם אני אעמוד בניסיון? בגלל שאני לא יודע מה יהיה מה היה הפתרון הזה מאז נועל את הרכב? לא לעמוד במבחן הזה. תראו לכם עשרות אלפי שקלים שאדם הולך לאבד, אם הוא יגיד את האמת, לא נעלתי, לא נעלת, אז מה אתה מצפה שתקבל את הביטוח? מה אתה אומר? מהביטוח מאיפה ידע? מאיפה אני ידע? טוב, זה עוד שאלה, זה שאלה על הסיפור, אבל בואו נדבר תיאורטית. נגיד המצלמות, המצלמות הראו שהמראות היו פתוחות, וזה בהרבה מכוניות, זה ראייה גמורה. מצלמות ההבטחה. בקיצור, קראנו את הזוהר הקדוש, כוונת התורה להדגיש שגם על פי ההיגיון וההבנה יש לנהוג כך. הכוונה היא על פי הדרכתה של תורה. את העשייה יש לבצע גם אם לא מבינים. נגיד איסור ייחוד. שמעתם פעם על איסור ייחוד, חבר'ה? שמעתם. אז יכול אדם להגיד, אוי, כמה משגעים אותי התורה וחכמינו עם כל האיסור הזה שאיש יתאחד עם אישה, לא מדבר על אשתו, כן, עם אשתו מותר. אבל חבר'ה, כמה אור, כמה ברכה, כמה קדושה, כמה טהרה, מהירורים בריאים והלאה, אפשר לזכות למנוע קלקולים, חולשות, חסרונות, ולזכות לברכה ואורה עד שמגיעים למקום, לזמן שאין איסור ייחוד. אם אדם שומר על הלכות האלה, כלומר, זה לא בא להכביד, הזכרנו קודם את הלכות נידה. אז אחת מההלכות בהלכות נידה, ואני אולי מגזים קצת שמדבר בפומבי, בטלוויזיה וכו', אבל אני לא יורד לפרטי פרטים, זה לא למסור חפץ מידו לידה, בזמן שמסורים. אשתו. לא נדבר על אישה זרה, על אשתו, שליבו גס בה, אז לא ימסור ידו, חפץ מידו לידה. אז יכול אדם להגיד, וואי, תראה, היהדות גם ככה קשה. התורה גם ככה משגעת במחאות. למה חכמים הוסיפו גם לא למסור חפץ מידו לידה? יאללה, תן כבר, תשחרר שאפשר יהיה למסור חפץ מידו לידה. אבל כמה דאגו חז"ל שאדם ירגיש את הטאבו, את האיסור, את המניעה לגעת באשתו אפילו באצבע קטנה בזמן שמסורים, אמרו, אם כל הזמן הדבר הכי שכיח למסור חפץ מידו לידה הוא ישמר, זה יקל עליו, משום שכל הזמן הוא יהיה תחת הצל הזה, תחת הרושם הזה, שהתקופה הזו היא תקופה אסורה. בסדר, זה מכביד קצת שלא מעבירים חפץ מידו לידה, אבל זה מקל על הדבר היותר קשה להימנע מכל קשר. זה כמו מוקצה בשבת. וואי, לא מספיק הלכות השבת של התורה, צריך גם את המוקצה, לא להזיז את העת, אבל אם אתה לא תזיז את העת, לא תבוא לכתוב בו, אז זה בא להקל עליך. כלומר, אם אדם כל הזמן חרדת שבת עליו, לא במובן של עצבנות דתית, לא במובן של שוק כזה, אלא שימת לב, שבת היום לא יכול להזיז את החשמל, את כל מה ששייך בו כלי שאוכתו לאיסור, ואבן שהיא מוקצה מחמת גופו, ומוקצה מחמת מיאוס ואיסור, זה רק עוזר, כי אז אתה חש את השבת בקצות האצבעות, בכל צעד ושעל, אז אתה, יהיה לך יותר קל לא להגיע למלאכה עצמה. אז צריך רק להסתכל על זה הפוך, כלומר, לסובב את הראש. בואי נראה בפנים, וכך כותב הרמב״ם. אמרתי, רמב״ם חבר'ה, תזדעזעו, אנחנו שומעים רמב״ם עכשיו, תצטמררו בכל הגוף. רוב דיני התורה, כשמר רוב, זה ביטוי שהכוונה היא ריבוי דיני התורה, כלומר, לא רוב במובן שיש כמה שלא, אלא רוב הכוונה מרוב כל, הכוונה ריבוי, הרבה, המון. רוב דיני התורה אינם אלא, הוא לא מתכן להגיד חלק, זה לא מוצלח, חס ושלום, אלא רוב במובן של ריבוי רבבות, אינם אלא עצות מרחוק מגדול העצה לתקן הדעות וליישר כל המעשים. המצוות הן עצות, או כמו שאומרים, עצס, הן עצות מהבורא כיצד להיות טוב יותר. התורה מציינת שיעקב התייעץ עם שותיו, לא בגלל שבלי זה הוא לא יעשה זה, אלא כדי ללמדנו אנו לדורות שציווי השם הוא גם הדבר הכי ריאלי, הכי ריאל פוליטיק, הכי נכון והגיוני. אמרנו שחשוב לשמוע עצות, אבל לא לשמוע בזוגיות עצות מהדודה. אם הדודה אומרת לא, אל תעשו את זה, תקשיבו על עצמכם, אל תקשיבו על כל הדודות עם העצה שלהם. זה סתם, יש לסיים בבדיחה. תודה רבה חברים יקרים. תודה שהסכמתם לבוא.